ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לכבוש את ארץ סיחון. בכל זאת משה רבנו לא נכנס מיד להתקפה על סיחון, אלא קודם שולח דברי שלום, אולי סיחון ייתן להם לעבור בארצו. אחרי שסיחון בכל זאת יוצא למלחמה נגד ישראל, אז משה רבנו נלחם בסיחון ומנצח אותו. אחר כך הוא כתוב בנפן בנה על דרך הבשן. כאן לא נזכר שהשם ציווה אותו לפנות לבשן, אבל יכול להיות שלא היה צורך בציווי מיוחד. עמוד הענן הלך לבשן, אז מילא הלכו אחריו לבשן, אבל הגוף הקשה, למה עמוד הענן הלך פתאום לבשן? את ארץ סיחון כבשו כי הם צריכים מעבר לירדן, הם צריכים לעבור את הירדן. היות הוא סירב לתת להם מעבר, אז כבשו את ארצו. את ארץ סיחון כבשו מפני שהיו צריכים מעבר לירדן, אבל ארץ עוד לא דרושה להם למעבר לירדן. יש להם עכשיו מעבר חופשי בארץ סיחון, יכולים לעבור את הירדן, למה פונים צפונה? ובאמת בימי יהושע כשבסוף עברו את הירדן, לא עברו אותו בצפון, עברו אותו, הפסוק אומר, והם עברו נגד יריחו, מול יריחו שהיא בדרום, מול ארץ סיחון, לא בצפון, מול ארץ עוג. אז בשביל מה הם פונים פתאום צפונה? לא ראיתי שרשי יעיר משהו על זה, אולי אם פרשים אחרים יעירו, אני יודע, אבל ברשי לא ראיתי שיעיר משהו על זה. וחשבתי שהדרך שזה מתפרש לי על פי מה שיש במסכת סופרים. במסכת סופרים כתוב שאור מלך הבשן זה אליעזר עבד אברהם. אז אם הוא עבד אברהם, אז מה שקנה עבד, קנה רבו, אז הם הולכים פשוט לקחת את הארץ, כי היא שייכת להם. מה שקנה עבד, קנה רבו, אור מתנגד, אז נלחמים איתו. אבל בעצם הולכים לקחת את הארץ, מה שהיא שייכת להם, מה שקנה עבד, קנה רבו. בגמרא יש באמת במלחמה עם אור השם אומר למשה אל תירא אותו. בסיחון לא כתוב שהשם אמר לו אל תירא אותו. אז היה מישהו יכול לפרש מנה שאור הוא ענק, אבל משה רבנו לא מפחד מענקים. אז למה שאמר לו אל תירא אותו? אומרת הגמרא, בני שאור הוא הפליט שבא והגיד לאברהם כי נשבע אחיו, אז משה פחד שהזכות הזאת תעמוד לאוג. כאן רואים מה גודל זכות של מצווה אחת, ויש למשה רבנו זכויות בלי שיעור, ואיתו כל 60 ריבוע יהודים, ובכל זאת הם מפחדים שזכות של מצווה אחת שאוג עשה יכולה להכריע נגדם. בזוהר הקדוש יש שהיות ואוג היה מבית אברהם, אז הוא נימול, אז אל תראה אותו, אל תראה את האות שלו, את המילה שלו. אז גם כן משה וכל ישראל היו נימולים, בכל זאת מפחדים שהזכות של אוג תעמוד לו. על כל פנים, לפי זה מובן למה הולכים לקחת את הארץ של אוג, כי אור זה אליעזר עבד אברהם. אבל זה עצמו לא מובן. אליעזר עבד אברהם, אנחנו מכירים אותו מהגמרא כדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, כעבדו זקן ביתו, זקן מלשון זה קנה חוכמה, זקן יושב בישיבה. אז איך פתאום הוא נהיה אדם כזה שיוצא למלחמה איתם נגד משה רבנו, נגד הכלל ישראל? כנראה שכל זמן שאברהם היה חי, אז הוא קיבל את המרות של אברהם, גולה ומשקה מתורת רבו. אבל אחרי שאברהם כבר לא חי, אז אין אליו, הוא לא מרגיש כבר את הקרבה לאברהם. אז הוא נהיה מלך לעצמו ונלחם נגד ישראל. כשאנחנו עומדים היום בימים אלה לחשוב מה חסר לנו בחורבן הבית, אז כאן נקודת המחשבה, אולי אם אדם שהיה כל כך קרוב לאברהם אבינו נהיה כל כך רחוק ברגע ברגע הסילוק של אברהם, אז מה קרה לנו שהשכינה הסתלקה מאיתנו? היינו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא בבית המקדש והשכינה הסתלקה מאיתנו. זה מה שקרה בתשעה באב, בבית ראשון ובבית שני היינו קרובים להשם. גם כיום כשיהודי מתפלל צריך להגיד שהשכינה נגדו, שיביתי השם נגדי תמיד, אבל בכל זאת צריך להרגיש ככה. אבל בזמן הבית ראו את זה בעין בעין, יכנו לראות איך השני מתלבן ביום הכיפורים, זה סימן שהשם מחל על עוונותיהם של ישראל. בשמחת בית השואבה אומרים חז"ל שאנשים היו שואבים שברי אח הקודש, מקבלים משם נבואה. ראו בלחם הפנים את הסימן, את הנס שהלחם נשאר חם אחרי שבוע כמו שהיה לפני שבוע, זה סימן שאהבה בין הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. כל היחס לקדוש ברוך הוא היה יחס של קרבה, שאתה בקרבנו השם, כמו שירמיהו הנביא כותב. הרגישו את השם על כל צעד ושעל, וזה חסר לנו עכשיו אחרי חורבן בית המקדש, הקרבת אלוקים הזאת. התורה אומרת שצריך לאכול מעשר שני בירושלים, למה? למען תלמד להירא את השם אלוקיך כל הימים. איך על ידי זה שיוכל מעשר שני ושם ילמד להירא את השם? על ידי שרואה כהנים בעבודתם, זה יכניס לו ליראת שמיים בלב. רואה את הסנהדרין הגדולה, זה מכניס לו ליראת שמיים בלב. המלך מבית דוד, שהוא מלך כפי שצריך להיות, אז הוא מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, מרים את ידיו גבר ישראל, מניח את גבר המלך. זה ההרגשה של קרבת אלוקים. ההרגשה היא גם קיים, אבל צריך לדעת להשתמש בה, להרגיש באמת קרבת אלוקים בשעת תפילה, בשעת לימוד. עצם הסנהדרין הגדולה שיושבת בלשכת הגזית, שמחקיעה, פסקת לנו הלכות. אמנם היו דברים שגם בזמן הסנהדרין לא פסקו את ההלכה, נשארה מחלוקת, אבל בכל זאת ברוב הדברים הסנהדרין הגדולה הכריעה להלכה אם כך ואם כך. אז עם ישראל היה בתורה ברורה, וכיום עם ישראל נהיו לו מעט תורות. פה יש פסקים של הרמב״ם, ופה של הריף, ופה של רש"י ושל תוספות וכן הלאה. עם ישראל מפולג למעט תורות. הכרה הגדולה בסנהדרין שבט ירושלים שמוציאה דבר השם מפיה, כל זה חסר לנו, כל זה נלקח מאיתנו. אנחנו צריכים להרגיש את זה כשאנחנו מתקרבים לתשעה באב. מה חסר לנו? זה בנגע לכלל ישראל, שחסר לו קרבת אלוקים עד שבמירה בימיני בנש ובית המצל. כל יחיד ויחיד צריך לעשות חשבון נפש, שמגיע בין הזמנים, שהוא מתרחק מהקודש, מתרחק מרבותיו, מתרחק מהגמרה, שלא יהיה נתק כזה, שהתורה תלווה אותו גם בין הזמנים, שלא יהיה מצב שהוא מתנתק חס ושלום. אז כל מה שרחש בהגיעה במשך חודשי הקיץ והחורף הקודם, עכשיו הוא עוזב את זה פתאום, לא מתנתקים מהתורה, התורה מדבר אותנו בכל מקום שנלך. מתקרבים לחודש אלול, אז לבוא לחודש אלול לא כהתחלה חדשה, צריך להתחיל הכל מחדש, אז לבוא לחודש אלול עם המטען הרוחני שקיבלנו בישיבה במשך השנים שעברו, שנוכל על זה לבנות עוד קומה, לעלות עוד מעלה מעלה, כדי שהאלול שלנו יהיה באמת אלול כפי שצריך להיות. זה בנוגע, זאת שיחה עד השנה הרגילה. השנה נוסף לנו שבר עוד שבר, שנלקח מאיתנו הרב הגשיב זיכרונו לברכה, אותו תלמיד חכם מופלג שהיה בתוכנו, עובד השם מופלג, מופלא, קם כל בוקר בשתיים בלילה ומתחיל ללמוד על שחרית ואחרי שחרית. צריך להיזהר שהחסר הזה לא יביא לנו שוב ריחוק מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. זה בהכרח מביא ריחוק מצוין, אבל להשתדל למלא את מקום הצדיק שנחסר. כשהסתלקות של צדיק זה מבחינה בסנת עת רצון בשבילכם לתפוס קצת מהמידות של הצדיק. אני לא אומר שכולם יתחילו עכשיו לקום בשתיים בלילה, זה לא בריא לבחורי ישיבות, אבל לקחת קצת מהדימות שלו, חזרה אינסופית שלו על הגמרה, עם תיקות, בהבנה, לפי רבי יהודה יוצא דינים אלו ואלו, לפי רבי שמעון יוצאים דינים אלו ואלו, ללמוד כל דבר, דברר כל דבר לעמיתה של תורה, לפי הלכה הצרופה. הגמרא מביאה על רב נחמן שאמרו לו שנפטר תלמיד חכם גדול, הוא ידע משנה ותוספתא וספרה וספרי, ידע המון דברים בעל פה. אז רב נחמן אמר, הוא לא יכול להספיד אותו. למה הוא לא יכול להספיד אותו? מה אני אספיד אותו? נפטר ארון ספרים. למה זה ארון ספרים? יהודי מלא תורה. גם לא נזכר שלא היה מקיים את התורה שלמד, ודאי קיים מה שלמד, היה יראי שמיים. בכל זאת רב נחמן אומר שזה ארון ספרים, הוא לא יכול להספיד אותו. נכון שהגמרא אומרת שבבבל כן היו מספידים מקרה כזה, בארץ ישראל כן היו מספידים מקרה כזה. בכל זאת הגמרא מביאה את התגובה של רב נחמן. אז מה צריך להיות בין תורה עם דוארון ספרים? הוא צריך את הסבור, כי מה שהוא יודע בעל פה, כל השס וכל המשנה, וזה אפשר להדפיס את זה בספר, לכתוב אנציקלופדיה של פסקי הלכה, לתמצת את השולחן אורך, את המשנה ברורה, כל הידיעות אפשר לתמצת. זה ארון ספרים, נכון, זה גם חשוב, אני חושב שאנחנו כן צריכים לכבד איש קדום כזה שיודע כל הגמרא והתוספתא וכן הלאה, צריך לכבד אותו, אבל בכל זאת זה לא עיקר האדם, זה לא עיקר התלמיד חכם. מה עיקר התלמיד חכם אם הוא יודע לפסוק מתוך זה גם שאלות שלא כתובות בשולחן ערוך, להסיק את המסקנות הנכונות גם לאותם הדברים שלא נתבהרו בשולחן ערוך, אז הוא אדם גדול. כל זמן שהוא רק יודע לצטט את השולחן ערוך, את המחבר, את הרמ"א, עוד פוסקים, אז ארון ספרים מהלך. ברגע שהוא יודע להשתמש בשכל שלו להכריע בין השיטות השונות, במקרים מסוימים מדובר במקרה לא נצטרך לנהוג כמו חזון איש, במקרה אחר צריך לנהוג כפי המשנה ברורה או כפי גדול אחר, לקחת את שיקול הדעת של עצמו ולהכריע מתי כן מתי לא, אז זה אדם גדול. וזה היה הרב אלישיב זיכרונו לברכה, שלא רק שלמד יומם ולילה, חזר על הש"ס, אינני יודע כמה פעמים, ועל השולחן ערוך ועל שאר הספרים, וידע אותם, אבל ידע להסיק מהם את המסקנות ולפסוק על פיהם בשאלות שלא כתובות בהם, לדעת מה כתוב כשזה לא כתוב, אלא מה יוצא מהכתוב. כשישבו גדולי הדור ודנו אם יש בחשמל משום בונה או משום מבעיר, הרי זה לא כתוב בשום מקום בתורה, וישבו הגדולים והחליטו, חזון איש אמר שיש בזה משום בונה, רבנים לכם אמרו משום מבעיר, זה הכוח של חכמי ישראל לחדש דברים שלא היה חנוך, לא נכתב מה זה חשמל, מה הדין של חשמל, ובכל זאת גדולי ישראל יחדו להסיק מסקנות. זה עיקר אגב הרב, לדעת לפסוק מתוך הידיעות שלו, לא רק מתוך הבקיאות אלא עם הסברה, מה להבין. הגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירי שמיים, שנאמר אשרי כל ידי השם הולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. הנהנה מירי שמיים זה אשרי כל ירי השם, זה אשרי, יפה, אבל יגיע כפיך כי תאכל, אז גם אשריך וגם טוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. קשה קצת איך לעשות השוואה כזאת, נהנה מיגיעו ויראי שמיים, זה בכלל שני מישורים שונים שלא שייכים, זה לא צריך להשוות אותם. כמו אם יאמר, המאכל הזה יותר טעים מתמונה יפה, תמונה יש לה ערכים אחרים ומאכל יש לו ערכים אחרים, מה צריך להשוות את זה? אז יש הסבר מהמר"ל, אבל יש הסבר של הגר"א. הגר"א אומר שמה זה גדול הנהנה מגיע כפו ידי שמי, מי שמביא גמרא בחולין, זה מי שיודע לפסוק שאלה לעצמו, זאת אומרת הרי שמיים מה עושה כשיש איזה ספק, אז הרי שמיים מחמיר. הוא לא יעשה עבירה מספק, הוא יחמיר על עצמו מספק. טוב, זה יפה, מגיע לו את שכר. אבל הנהנה מגיע כפו זה שהוא יודע להכריע את ההלכה מתוך מה שהוא למד. שהוא למד ויודע להגיע למסקנה הנכונה, אם זה אסור או מותר, זה יותר גדול מהירי שמיים שלא יודע להכריע את ההלכה. נכון שחשוב מאוד כמובן להיות יראי שמיים, מי שחושב שיודע לפסוק בלי לראות יראי שמיים זה גרוע מאוד, צריך להיות יראי שמיים, אבל צריך גם לדעת לפסוק עליך, צריך את הכוח לומר אסור כשזה אסור, אבל גם את הכוח לומר מותר כשזה מותר, לא סתם להחמיר ובדי לא סתם להקל, אלא לפסוק. וזה היה הרב גשב זכרון לברכה, היה לו הכרעות ברורות, עמד על דעתו, יצאו מלפניו עם ההרגשה שקיבלו הכרעה ברורה ולבדי ספק. סיפרו לי על מקרה שהיה יהודי שהיה ספק אם הוא קשר לחיתון או לא, ושאלו כמה רבנים ואף רב לא רצה לפסוק. השאלה הגיעה אל הרב אלישיב והפסק שהוא קשר, ובאמת הוא התחתן ונתון ויש לו כבר נכדים ברוך השם. זה כוח התורה של הרב אלישיב. היה מקרה אחר של יהודי שהיה נוטה למות רחמן אצלן, והייתה לו אישה, ואם הוא ימות היא תזדקק לייבום, וזה לא היה קל, היה בא מהמקום אחר, הייתה נהיית עגונה, זה הייתה בדרך כלל מקרה כזה לכתוב לה גט, אבל למעשה היה בשבת ואי אפשר לכתוב גט, ולא היה ברור שבעל יחיה עד מוצאי שבת, אז מה עושים מקרה כזה? אז הרב גשיב נתן עצה שהוא יקדש את קרובה של אחיו, אז נגד הקרובה פטורה מייבום וצרת קרובתו גם פטורה מייבום, כי תהיה צרת קרובתו תהיה פטורה מייבום ותזדחק ליבום. זה כוח ההלכה של הרב גשיב למצוא מענה במקרים דחוקים. זה מה שחסר לנו, חסר לנו הצדיק והמתמיד הגדול, אבל חסר לנו בעיקר הפוסק הגדול. הוא גם כתב חידושי תורה על כל השס, ודאי גם זה חסר, אבל הפוסק הגדול שיודע להכריע למצוא את הנקודה על פי מה יש לפסוק, זה חסר מאוד. צריך להרגיש את העבודה הגדולה, וצריך להשתדל שלא ניפול מפני הכי חוק מהצדיק, אלא להשתדל לקחת, למלא את מקומות של הצדיק. אף אחד לא יכול אולי להיות לגמרי כמו הרב אלישיב, אבל קצת לקחת מהבקיאות שלו, מאהבת התורה שלו, בלי גבול לחזור, ויחד עם זה לא להיות ארון ספרים, להיות בעל סברה נכונה, לנסות למצוא כמו כל דבר את הסברה הנכונה ואת הפסק הנכון, למלא קצת את החיסרון, וכש ברוך הוא יעזור שלא יהיו לנו עוד חסרונות, כבר כש ברוך הוא יחזור אלינו, יחזור ויבנה את בית המקדש במהרה בימינו, והסנהדרין הגדולה תשב על מקומה, ועבודת בית המקדש תהיה, ועבודת בית המקדש נשמח כולנו כפי שאנחנו אומרים בתפילה, יהיה מלך מבית דוד, יושב על כיסא דוד, מנהיג את העם לתורה ויראת שמיים, לא תהיה הנהגה שכופרת ומורדת במלכות שמיים, והנהגה שרוצה מלכות שמיים שתקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, ימים האלה יהפכו לששון ולשמחה במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.